ערב טוב לחנוכה, ניכנס בעזרת השם ככה קצת תוך כדי. אבל פשוט הרצף של הפרשיות הוא כזה שאי אפשר לעצור באמצע. זה לא... אני כן אפתח באמירה אחת שקשורה לחנוכה. מה, לא שומעים? לא הבנתי. נזכיר בכל רם. נכון. אמרתי שהוא מוקדש למנחם מנדל ופנינה רחל, והשיעור מוקדש לידידינו רב שמואל מאיר, שהיום בדיוק הוא יום פקידתו, נכון? כף ב'. כמה שנים? 15? בוני ירושלים, השם ינחם בהמשך בניין ובנייה ועשייה, כמו שכולנו למדנו ממנו. אז יהיו גם הדברים עילוי לנשמתו. ורק פתיחה אחת שקשורה לא לחנוכה, היא קשורה לימי הלל והודאה. היא קשורה לימי הלל והודאה כאילו מהצד. תמיד עסוקים בכישורים בין פרשיות וישב לחנוכה. ועוסקים בזה בעניינים של הבור ושל 20 אמה ושל הנרות ועוד כל מיני דרכים, מפני שתמיד וישב היא השבת שקודמת לחנוכה. ולעיתים, שוב עליכם, ולעיתים היא אפילו השבת הראשונה של חנוכה, כשישנן שתי שבתות, אבל היא תמיד השבת שלפני חנוכה. חנוכה הוא ימי הלל והודאה. וקבעום, זה הנוסח של חז"ל, וקבעום בהלל והודאה. וקבעום בהלל והודאה. הודאה זה הודאה. וקבעום בהלל והודאה. כך נוסח חז"ל, קביעת הימים הללו לימים של הלל היא בעצם הדרבנן הראשון, כי פורים לא נקבע להלל. הוא נקבע למגילה, אבל הוא לא נקבע להלל. לא ניכנס, עניינו של חנוכה הוא מאוד מעניין, הוא החג היחיד בעצם להוציא את ליל הסדר שעניינו הוא בלילה. המצווה עצמה, מצוות היום, או מצוות העניין, מצוות ההערה היא לילה. כל החגים תמיד עניינם הוא ביום. ליל הסדר עניינו הוא בלילה. אבל ארבעה מינים לוקחים ביום, והמצווה היא ביום. רק הערה אחת שקשורה מאוד לפרשה, ולא תמיד שמים לב אליה. הלל שאנחנו אומרים נקרא הלל המצרי. הוא נקרא הלל המצרי על שם הפרק המרכזי של בצאת ישראל ממצרים. מה קרה בצאת ישראל ממצרים? הים ראה וינוס. הירדן יסוב לאחור וכו' וכו' וכו'. חז"ל שואלים, מה ראה הים שנס? למה הים ראה וינוס? את מה הוא ראה? הביטוי הים ראה וינוס הוא ביטוי מחייב הבנה. הירדן ייסוב, זה ביטוי ספרותי, ברור, הירדן ייסוב. כמו שאני כאילו עושה את ההסבה, הירדן ייסוב. אבל הים ראה. מה רואה הים? אז חז"ל אומרים, רבי שמעון בן קיטרון, והמדרש מובא גם ברש"י, הים ראה וינוס, ראה ארונו של יוסף. כי הרי משה בתחילת פרשת בשלח, כאשר מתחיל כל הסיפור, כתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. ועצמות יוסף נמצאים בים, וראה עצמותיו של יוסף, והים ראה וינוס ראה ארונו של יוסף. ולמה ראה ארונו של יוסף? כי ביוסף נאמר, וינוס וייצא החוצה. וינוס וייצא החוצה, והים נס גם כן, הים גם נס, רב טוביה בכבוד, הים גם הוא נס כמו יוסף שנס החוצה, כלומר מכוחה של ניסתו של יוסף נס הים. במדרש אחר זה מופיע בהקשר אחר לגמרי, וישנאו אותו ולא יחלו דברו לשלום. אז המדרש אומר שכל מה שהאחים, הכל התגלגל לצורה כזאת, כדי שהם יוכלו לגרום ליוסף למה שיגרמו לו, ובסופו של דבר כשהם יגרמו ליוסף, הם עושים את זה מפני שרק בעקבות יוסף הים ינוס. כלומר, אלמלא יוסף אי אפשר היה בכלל לעבור את הים. חז"ל מביאים את זה כאחת מהדוגמאות לפסוק אל נורא עלילה. נורא עלילה על בני אדם. איך הקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם בצורות כאלה, שבסופו של דבר כל דבר הוא פאזל בתוך העלילה הגדולה, וכל הסיפור היה צריך לעבור דרך הים, ומנוסת הים היא תוצר של מנוסת יוסף. צריך להבין את זה, אבל לעולם תהיה פרשת וישב השבת הקודמת לאמירת ההלל של חנוכה, ואני חושב שבאמירת ההלל של חנוכה, בהלל שנקבע לימי הלל והודעה של ימי החנוכה, יש מקום גם להבין את ההלל, תמיד עוסקים בחנוכה. אני רוצה גם להבין קצת את ניסתו של הים, אגב, נוסו של יוסף, אבל בזה אני גומר עם חנוכה ועם ההלל, נחזור לזה בסוף, ואני רוצה להתחיל מההתחלה. בפרשות האחרונות פתחנו תמיד את הלימוד בתחילת הפרשה, וראינו עד כמה, בכל התורה, וודאי בבראשית, הפתיחה היא נקודה בסיסית, אולי נקודת הפרשה, וישב. וישלח, וייצא, כך ראינו בפרשות הקודמות. מקץ נראית חריגה, כי זה מילה מאוד סתמית, והיא מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם. מקץ, רש"י אומר, מסוף, מקץ, מה זה חשוב? מה החשיבות של, בסדר, זה סך הכל תיארוך. אבל האמת, וכולנו זוכרים את זה, דברי חז"ל במדרש, שויהי מקץ שנתיים ימים, מחבר את הפרשיות כמו בפרשות הקודמות. כמו שוישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, עמדנו ושאלנו למה זה לא הופיע לפני כן, הרי כבר היה כתוב ויבוא יעקב אל יצחק אביו, אז למה זה לא כתוב שם והיה צריך את כל עשיו באמצע? וכמו ששאלנו אחר כך את אותו דבר בפרשת ויצא, הרי כבר היה כתוב שיעקב הולך פדנה ארם, וכל הויצא זה להפוך את הויברח לויצא, וכך ראינו הלאה. גם היא קץ קשורה לפרשה הקודמת, לא בצורה של ייתור, אלא הקשר הוא ממשי. והיא מקץ שנתיים ימים לחלומות הקודמים, לסיפור שר המשקים ושר האופים. נו, אז מה? מה זה מעניין אותי שזה מקץ שנתיים ימים? מה הם כל כך חשובים? אז חז"ל אומרים מיד, ויהי מקץ שנתיים ימים, ודברי חז"ל האלה מוכרים לכולנו, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו. דברי חז"ל האלה מושמים בפי רש"י בסוף פרשת וישב, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו, ולא פנה אל רהבים וסתי חזב. אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו, זה יוסף. ולא פנה אל רעבים וסתי חזב על ידי שאמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני, נתוספו לו שתי שנים. והיא מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. רש"י מזכיר את זה בסוף פרשת וישב, וכמו שתמיד התרגלנו, כשרש"י מזכיר, הוא רוצה להגיד שזה חיוני להבנה שלנו, זה ייתן לנו מהלך בפשט. זה מאוד תמוה. קודם כל, תשימו לב אפילו למדרש עצמו. אילו היינו לומדים רק את הרישה של הפסוק, ודברי המדרש על הרישה, מסקנתנו הייתה אחת. כשלומדים את הסיפה, מסקנתנו הפוכה. הפסוק פותח באשרי, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו. מי הוא המודל לשם השם מבטחו? זה יוסף. ולא פנה אל רעבים וסתי חזב, על ידי שאמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני, נתוספו לו שתי שנים. אז הוא כן פנה אל רהבים וסתי חזב. אז הוא פנה או לא פנה? המדרש מתאר כאן משהו שצריך להבין אותו. כשמדרש מביא פסוק ולומד את האדם על הפסוק, אז הוא משווה את האדם לפסוק. אז תלך לבטח דרכך, הזכרנו ממש בזמן האחרון. זה יעקב שנאמר ויצא יעקב וילך הרנה. אם תשכב לא תפחד, זה יעקב שנאמר וישכב במקום ההוא. בסדר? הדוגמה מתאימה לפסוק. אבל מה כתוב פה? אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו, זה יוסף, ולא פנה אל רעבים וסתי חזב. זה יוסף שכן פנה. אז קודם כל, המדרש עצמו מחייב הבנה. מה הוא אומר? אבל עכשיו לתוכן. מה רוצים ממנו? זו שאלה, יש המון תשובות. אני עוד לא מצאתי את התשובה שעוזרת לי מספיק. מה רוצים ממנו? מה הוא עשה? הוא השתדל. הוא השתדל והוא פונה, מה הבעיה? אני גם אגיד יותר מזה. הוא נמצא בבית הכלא במצרים כבר 10 שנים. בן 17, פרעו, כשהוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, ואז הוא נמכר למצרים, עובד אצל אדונו, וחז"ל אומרים שמגיל 18 ועד 28 הוא בבית הסוהר. את הגיל שהוא עומד לפני פרעה אנחנו יודעים, הוא בן 30. השנתיים הם השנתיים הנוספות. קשה להגיד, אבל חז"ל אומרים במדרש דבר מפורש. 10 השנים שעשה יוסף, היו על ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. עוד מעט נחזור לשם. זה דבר מדהים אגב. על ויבא יוסף את דיבתם רעה, הוא מקבל שנה על אח. 10 שבטים. עכשיו, היי מקץ 2 ימים, אתם שמתם לב אגב למדרש, למה נתוספו לו 2 שנים? אני קורא את זה בכוונה מהמדרש, כי רש"י מביא רק את העניין. למה 2 שנים? כי הוא אומר, זכרתני והזכרתני. צריך להבין את המדרגה. על זכרתני שנה, על והזכרתני עוד שנה. כלומר, הבקשה הראשונה שלו זה זכרתני איתך, והבקשה השנייה זה כשיצא לך הזדמנות ותעמוד לפני פרעה והזכרתני. אז זה מקץ 2 ימים. אבל אני חוזר לפי המדרש. אם יוסף מבין שעשר שנים הוא נמצא על הוצאת הדיבה, אז מה יותר טבעי מזה שעכשיו מגיעה ההשתדלות? זה גם מגיע בזמן. השאלה היא יותר חזקה ממה שתמיד אומרים. כלומר, זה לא רק מה רוצים מהשתדלות, אלא זה גם מגיע בדיוק בזמן, הוא 10 שנים שם, על ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. ואז הוא גם אומר דבר נכון מאוד. מה הוא אומר לו? כי גונוב גונבתי מארץ העברים, אמת, אמת, וגם פה לא עשיתי מאומה, אמת, כי שמו אותי בבור. ואז הבקשה, זכרתני והזכרתני. מה, הוא... איפה נמצא, אומרים שלפי מדרגתו של יוסף, מה לפי מדרגתו? לפי מדרגתו של יוסף אין מקום להשתדלות? בכלל? זה לא ראינו. הרי למקום להשתדלות צריך להיות, אז אין שום מקום להשתדלות? זה יהיה קשה מאוד להגיד כך, זה לא מובן בכלל. והפרשה שלנו פותחת במקץ על פי רש"י, עוד פעם, אם נהיה נאמנים לדברים שאנחנו עושים בשבועות האחרונים, ללמוד את רש"י של תחילות וסופי הפרשיות, המקץ בא לתאר את ההתעכבות. כל שנייה של התעכבות בגאולת ישראל צריכה הבנה. והמקץ 2 ימים הוא העיכוב שנובע ממה שקרה אצל יוסף. אז מה קרה אצל יוסף? ולצורך זה אני רוצה באמת היום ככה קצת להתגלגל יחד וללמוד קצת את יוסף על סדר כל הפרשיות. האמת היא שלא את המאבק, לא את המסתימה, נגענו בזה בשבוע שעבר, את יוסף עצמו. כן בהקשר לאחים, אבל לא בהקשר למאבק בין יוסף לאחים, אלא בהקשר למשהו אחר לגמרי. נדמה לי שכל הפרשות שלנו עסוקות בסוגיה אחת מכמה פנים. אנחנו נראה אותה היום על יוסף. הפרשות עסוקות בתיקונים. כולם מתקנים. ואני לא יודע אם אנחנו מספיק שמים לב לנקודה הזו. אין מושלמים. יש מתקנים. ואנחנו עוברים עכשיו מהאבות לשבטים, והמעבר מהאבות לשבטים הוא מעבר פלאי, שאם נשתמש בקודים, היה השבוע יד כסלב, יוטט כסלב, התחלנו שוב את התניה, אם נשתמש בקודים של האדמור הזקן, לנסות ללמוד את הבינוני. לנסות ללמוד מהצדיקים את הבינוני. הבינוני הוא מי שכל ימיו צריך להתבונן ולהשלים. להתבונן ולהשלים. יוסף הוא היחיד בין השבטים שיש לו תואר. כולנו גדלנו על יוסף הצדיק. מה זה צדיק? למה יוסף הוא זה שנבחר כאן? איפה נמצא פה יהודה? איפה נמצאים האחים? את כל המהלך הזה אני רוצה לראות על ציר אחד בלבד הפעם. של החטאים והתיקונים. ושוב להקדים את ההקדמה שאנחנו רגילים להקדים כשאנחנו מדברים על האבות הקדושים ועל השבטים. אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, אם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים. אבל מהסברה החמורית שלי, מהמקום שאנחנו נמצאים בו, אנחנו צריכים לתפוס את הכלים כדי להבין את מה שאנחנו יכולים להבין. תחילת דרכו של יוסף, כבר אמרנו, בויבי יוסף את דיבתם ראה אל אביהם. אחרי זה יבוא התיקון שיבוא, ונראה אותו עוד מעט בהמשך. אחר כך יוסף חולם שני חלומות. בחלום הראשון של יוסף, נדפדף ככה ביחד, זה מתחילת פרשת וישב, אנחנו נתמקד בנקודות שנציין, אבל אנחנו בתחילת פרשת וישב עכשיו לשנייה. בחלום הראשון של יוסף, יוסף אומר כך, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קמה עלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה עלומותיכם ותשתחוונה לעלומתי. שימו לב לחלום, הוא חלום מאוד חשוב. האם יוסף רואה פה דמויות? אף לא דמות אחת. הוא לא רואה פה אחים, והוא לא רואה פה אותו. הוא ודאי לא רואה פה שמש וירח שמייצגים הורים. זה חלום מאוד כלכלי. הוא רואה אלומות. הוא רואה גם עוד משהו שמאוד מאוד מאפיין את המקום שאנחנו רוצים להגיע אליו. הוא רואה אותנו ביחד. אנחנו מעלמים, גוף ראשון רבים. תחשבו רגע על העולם של יוסף שרוצה את האחווה. אתם יודעים איך מעלמים עלומים בתוך השדה? כולם מתרכזים למקום אחד. ומעלמים עלומים. וככה מתרכזים פנימה. זה החלום שהוא חולם. והנה, כמה עלומתי וגם ניצבה. הוא לא רואה את עצמו ניצב, הוא לא רואה את עצמו עומד. הוא רואה את העלומה, כמעט אפילו הייתי אומר שאולי כמה עלומתי בעל כורחי בכלל, בלי שאני רוצה. זה לא קשור אליי. אולי אפילו כמה עליי אלומתי. וגם מצווה. והנה תסובנה אלומותיכם, ותשתחוונה לאלומתי. זה חלום מספר אחד. הגאון מווילנה אומר ששני החלומות של יוסף מקבילים לשני הפתרונות. כשהאחים יגיעו בפעם הראשונה וישתחוו ליוסף בפרשת מקץ, הם לא ידעו שזה יוסף. זה אלומים שישתחוו לאלומה. הם באו הנה כדי לקבל אלומות, והם עם האלומות שלהם משתחווים לאלומה שלו. מדויק לגמרי. בחלום השני, יוסף כבר מופיע כדמות. הם מופיעים כשמש, ירח ואחד עשר כוכבים, והיינו מצפים עכשיו שהם ישתחוו ל... לא יודע, למאדים. למישהו שם. משהו שם באסטרולוגיה. בכוכבים איכשהו, באסטרונומיה. מישהו שיבוא. אבל פה יש חלום מפליא. תשימו לב אליו, הוא נשמע מפחיד מאוד. הגאון אגב ממשיך. הפעם משתחווים כבר ליוסף שמכירים אותו. נפלא. אני חוזר עכשיו אלינו. כשחולמים על שמש, ירח וכוכבים, זה חלומות שגם ילדים בטח זוכרים איכשהו, לא תמיד באותו הקשר, אבל חלומות של שמש, ירח, כוכבים זה נחמד. איפה יוסף נמצא שם? אני הולך להגיד דבר נורא. אני מכיר רק דבר אחד שכל צבא השמיים משתחווים לו. כל בוקר אנחנו מזכירים שכל צבא השמיים משתחווים לו. מה חולם יוסף? זה לא נשמע מפחיד? מה הוא חולם? אגב, הפעם האחים כבר אפילו לא מגיבים. בפעם הראשונה הם הגיבו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. זה מדויק אגב לעניין של אלומים. המושל הוא זה שאחראי לתת לי את האלומות שלי. עכשיו לא מדובר לא על מלוכה ולא על ממשלה. מדובר על משהו בעייתי. על מה מדובר פה? מדובר פה על אח שהוא נשאר דמות אדם. זה חלום מדהים. הוא אדם. הוא דמות של אדם קטן עלי אדמות. שכל גרמי השמיים, השמש והירח והכוכבים, משתחווים לו. האחים לא מגיבים. הוא מספר את זה לאביו ולאחיו, ויגער בו אביו, נכון? ואביו שמר את הדבר. האחים שונאים, הם לא יכולים לדבר איתו, האחים עוברים לשכם. אביו שומר את הדבר. מה המשמעות של המושג הזה של שמיים שלימים שמשתחווים לאדם? זה מושג מאוד מאוד קשה, זה מושג מאוד מפחיד. אני רוצה לחזור על המושג הזה אצל יוסף. לא שמים לב לאב, אבל הוא נופיע בסוף הפרשה עוד פעם. שר המשקים ושר האופים חולמים חלום. נכון? הוא רואה שהינם זועפים ועצבים, ואז הוא אומר להם, מה קרה? הם אומרים לו, חלום חלמנו, הוא פותר, אין אותו. ואז הוא אומר להם את המשפט הבא, כולם אוהבים את המשפט, אבל לא יודע אם שמים לב עד הסוף. מה הוא אומר? הלא לאלוקים פתרונים. כן, זה לא נגמר המשפט. אתם שמעתם מה כתוב פה? כמו זה רק אני קורא ככה, או זה בעיה אצלי? הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. תגידו, לא למדתם בישב מההתחלה? מה, אתם רק עכשיו הגעתם שר המשקים ושר האופים? איפה הייתם כל הפרשה? הרי מאז ומעולם זה ההתמחות שלי. הלא לאלוקים פתרונים, נו, בשביל מה אני פה? ספרו נא לי. צריך להבין את זה טוב. זה דבר שצריך לקלוט אותו לעומק לעומק. זה ימשיך. עכשיו זה ימשיך באיזה מין תהליך מזכך שצריך לקלוט אותו עוד, 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 עוד. את חטאי אני מזכיר היום שר המשקים בתחילת פרשת מקץ. פרו קצף על עבדה, ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים. מעניין מאוד. לא ושם איתנו בבא אלוקי. ושם איתנו כוח אלוקי מיוחד. נער עבד. עזבו רגע, תעזבו רגע עכשיו את המוסר של שר המשקים. שמתוך דבריו אתה לומד מיהו. תעזבו. אז הפוך, אז יוסף, אז מה הדימוי שנתן יוסף לשר המשקים? הוא נתן לו דימוי של אלוקים או של נער עברי? נקודה שצריך לקלוט אותה טוב טוב, היא מההתחלה. מה הוא? הוא מישהו שכל צבא השמיים משתחווים לו, או שהוא היחיד מבני הגברות שנער את בני השפחות? והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה. מה הוא? עכשיו אצל פרעו הוא כבר לומד להיזהר. די, מספיק כבר, 12 שנה בפנים לימדו אותו. פרעו אומר לו, חלום חלמתי ואני שמעתי עליך, תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף, תחילת פרשת מקץ, שני. ויען יוסף, ומה הוא עונה מיד ואומר? בלעדיי. אגב, ויען במקרא זה לא סתם ויומר, כי אפשר להגיד ויומר ולעבור הלאה. ויען ויומר זה להיכנס לדיון, לוויכוח, ולא להתקפל שם. ויען יעקב וירב בלבן. מה פשעי, מה חטאתי, כי דלקת אחריי. ויען, איפה הפסוק? פסוק תזיין. ויומר פרעה אל יוסף בפסוק תדבב, חלום חלמתי ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה לאמור בלעדיי. אלוהים יענה את שלום פרעה. ומכאן הוא לוקח לנקודה הזאת שאלוקים יענה, והוא הולך איתה עד איפה? תמשיכו עד סוף שני, ממש לקראת הסוף, ממש לקראת הסוף. כל הדרך הוא מסביר לו הכל אלוקים, כל הדרך. ועל ישנות החלום כי ממהר האלוקים וטוב האלוקים, והאלוקים רוצה לדבר אליך, והאלוקים פנה אליך, והאלוקים, האלוקים, כל הדרך. מה המסקנה? אנחנו נמצאים במצרים. זאת האומה שלא מכירה אלוקים. ויתב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו, ויומר פרעה אל עבדיו, נו, איך נתחילה הפרשה? אני שמעתי עליך, תשמע חלום לפתור אותו. איך מסתיימת הפרשה? ויומר פרעה אל עבדיו, הנמצא חזה איש אשר רוח אלוקים בו. ויומר פרעה אל יוסף, הפסוק הבא, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, תלמיד טוב, אה? הבין את העניינים עד הסוף. אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה על ביתי ועל פיך אישה כל עמי, רק הכיסא אגדל ממך וכו'. מה אמר פרעה בהתחלה? מה עובר פרעה? מה בעצם מתרחש פה? מה החלומות? איך זה קשור לפרעה? סליחה, איך זה קשור ליוסף? ואיך זה מגיע בסוף לבלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה? למה הוא לא אמר את זה לאחים? מה הוא חלם אז? מה הוא רואה עכשיו? ואני רוצה להסביר יותר. האם יש רצף אחד? האם יש נקודה אחת שכוללת את כל ענייניו של יוסף? אני אסביר את עצמי תוך כדי. כי אנחנו כשעוסקים ביוסף עוסקים בכמה דברים. עוסקים באשת פוטיפר, עוסקים באחים, עוסקים ביוסף הכלכלן, עוסקים ביוסף המשביר. עוסקים בכל מיני דברים ומחברים אותם בסוף לפאזל. בעקבות זה שיוסף הוא המשביר לכל מצרים, ובמקרה האחים צריכים אוכל, אז נו, אז עכשיו, זה ראייה מאוד 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 רדודה. צריך לראות פה מהלך אחד. הדבר הבא של יוסף הוא מה עושה אבא בעקבות שני החלומות. יוסף חלם אלומים ושמש וירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, נכון? ואז אביו שמר את הדבר. את מה הוא שמר? ואביו שמר את הדבר, את מה? רש"י אומר, היה ממתין ומצפה לראות מה יקרה. את איזה דבר הוא שמר? ואביו שמר את הדבר. האחים מקנאים בו ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר, למתי? לעתיד לבוא, לפעם, לזמן רחוק. נחזור בטובכם לשייני בפרשת וישב. שייני בפרשת וישב, מיד אחרי ואביו שמר את הדבר. וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רועים בשכם לך ואשלחך עליהם. ויאמר לו, הנני. ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ואשיבני מה? דבר. לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ואשיבני דבר. וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. החלום הראשון היה על מה? על אלומות. בחלום הראשון יוסף חולם בעצם במילים פשוטות שיום יבוא והאחים יצטרכו לו כלכלית. הם מגדירים את החלום מדויק, מושל, מולך. בחלום השני יוסף חולם, וכאן קשה לי להגיד את זה, שהוא, זה נשמע מוזר, האין סוף. בעברית נכונה יותר, שהוא צינור של האין סוף. כלומר, את החלום הזה אפשר לקרוא בשתי צורות. אחת מזעזעת, ואחת הפוכה לגמרי, 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 ואו שאתה מגיע ממש לכאן, או שאתה מגיע ממש לכאן. זה או שיא הצדקות, או שיא הרשעות. אני רוצה שנבין לרגע את האחים. כשיוסף חולם ששמש וירח וכוכבים משתחווים לו, אתם זוכרים שהים ראה וינוס, הים גם כן ינוס מפני עצמותיו של יוסף? אתם אגב זוכרים שיום אחד יבוא מישהו ויגיד שמש וגבעון דום וירח בעמק הילון, ועוד פעם שמש וירח יעמדו? מי זה יהיה? יהושע בן נון, בן בניו של יוסף. מישהו פה חולם שהטבע עושה את דבריו. זה החלום, אין מה לעשות. מישהו פה מכניס את כולם למסגרת הטבע, הוא מגדיר את אביו ואמו ואת האחים כגרמי שמיים. אתם יודעים מה ההבדל בין השמש, הירח והכוכבים לבין בני אדם? מה קיבל החלום ברגע שזה הפך להיות שמש, הירח וכוכבים? שצבא השמיים עושה את רצון השם. לי יש בחירה חופשית. צבא השמיים, כל כולו, הוא גיבורי כוח, עושי דברו. השמש יוצא על הארץ, והירח עושה את דברו, ברכי נפשי, פרקים שלמים, דוד המלך מתאר את הדברים האלה. ואנחנו עומדים מתפעמים איך כל צבא השמיים עושה דברו. ויוסף חולם שהוא רואה את כל המערכת כטבע בשיא שלימותו, הטבע בשיא שלמותו פירושו שהטבע מכוון למקור, כלומר הוא עושה דבר המקור, והוא לא אין סוף חלילה, זה הבל, כי הוא הרי רואה את עצמו בגוף בשר ודם. הוא לא חולם איזשהו משהו אינסופי, הוא רואה את עצמו, הוא אומר לי, עם ידיים ורגליים. הוא רואה את כולם בעצם עולים רמה. כולם בעצם שליחים שעושים רצון הבורא, בעל כורחם. אתם זוכרים מה הוא יגיד ברגע שהוא ידבר איתם ויתוודע אליהם? ואתה? זה דברים מדהימים כשרואים את הכל. אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם, למה? כי למחיה השלחה נהיה אלוקים לפניכם. כולנו שליחים. גם אתם שליחים. יש שפת אמת נורא. בפרשת מקץ, כשישלח יוסף את האחים חזרה הביתה, כתוב שם, ולאביו שלח כזאת 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים. המפרשים שואלים מה פירוש כזאת. ולאביו שלח כזאת 10 חמורים. ולאביו שלח 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים. מה זה כזאת? אגב, זה לא 10 כי יש 10 נוסעים, הרי יש 11. גם בנימין. גם הוא הולך ומביא את אבא. אז מה זה כזאת 10 חמורים? זה אפילו לא אחד לכל אחד. אז מה זה ולאביו שלח כזאת? שפת אמת אומר, ולאביו שלח כזאת 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים. הוא אומר, אבא, אני מתחנן אף שאלה, אף שאלה בכל מה שהיה. אתה יודע מי הם? אתה יודע מי אנחנו? כולנו החמורים שעליהם אמור לבוא משיח לעולם. כולנו חיות, חיות הקודש. כולנו שליחים שמביאים בסופו של דבר אל המהלך הגדול. זוכרים את וירא את העגלות שדיברנו עליו פעם? אותו מדרש מדהים על וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו בהן ותחי רוח יעקב אביהם. נזכיר אותו בשנייה אחת, כי זה החמורים. זה נושא כל כך חשוב. ובגלל ש... אני עוד לא אמרתי מה הנקודה של יוסף. אני הולך גבוה ואז אני רוצה ללכת למטה, למטה, למטה. מהי נקודת יוסף ואיך הוא בעצם עושה מצעת תיקונים שלם כדי לעבוד על הנקודה הזאת שאותה לא מבינים. ושבה הוא יכול ליפול במדרגה שלו, אנחנו לא מבינים כלום, אבל שבה הוא יכול ליפול, ובה הוא נופל, ובה הוא עולה. הפרשות שלנו זה הפרשות של שבע ייפול צדיק וקם. הקוד של הכל זה שאני טוען שיש חטא ברור שעליו יש שנתיים בפסוק גונוב גונבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה. חטא בעל כורחו של יוסף, נגיע לזה עוד מעט. שנייה, השליחות הזאת שכל האחים ואבא ואמא הם בעצם שמש וירח ואחד עשר כוכבים, מתארת את האדם שהופך להיות בביטול של מלאכים. זה לא מלאך, זה הרבה 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 למעלה. כי לאדם יש בחירה, לאדם יש את כל הכוחות. וכשהוא מצליח לזכך את עצמו להגיע לביטול של מלאכים, הוא שמש וירח ואחד עשר כוכבים. אמרתי שהעשרה חמורים זה חמורים שמביאים את טוב מצרים. אתם מבינים אגב את המושג נושאים מטוב מצרים, נושאים מטוב מצרים? את כל התיקונים שנצטרך לעשות במצרים, אנחנו החמורים שנושאים. ואיפה אתה? אתה לא זוכר את החלום? אני שולח. אני מחכה פה, עוד מעט נגיע. אני רואה את נקודת האחד של כולם. נגיע לזה עוד מעט. המדרש שאני מזכיר לשנייה אחת, מדרש מדהים, אומר, כשיעקב מגיע, אז, ומספרים לו שעוד יוסף חי, בתחילת פרשת ויגש, הוא לא יכול להאמין ויפוג ליבו, זוכרים כי לא האמין להם. לא מוכן לקבל. וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו בהם, ותחי רוח יעקב אביהם. כולם שואלים שם מיד, מה ראה? מה, ויאר את העגלות. אז חזל מזכירים, ראה עגלה ערופה. מה עגלה ערופה? רמז רמז לו, אבא, כשפירשתי ממך, כשאנחנו היינו בחברון, היינו עסוקים בענייני עגלה ערופה. כולם דנים מה הפשט, מה זה קשור לעגלה ערופה, לא ניכנס. הזכרנו יותר מפעם, אבל מזמן. במדרש, בכתב יד, מדהים, מופיע כתוב כך, ויאר את העגלות אשר שלח יוסף, יש פה איזה משהו ש... זה פה, של מישהו. נגמר? זהו. ויאר את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו בהם, ותחי רוח יעקב אביהם. אז המדרש אומר דבר פלא. ויאר את העגלות, אמר לו, אבא, כשפירשתי ממך, היינו עסוקים בביאת המשיח. מדרש בכתב יד, מובא בהערות בתורה שלמה, והוא משאיר אותו בצריך עיון גדול, והוא אומר, לא מבין מה כתוב. כשפירשתי ממך, היינו עסוקים בביאת המשיח. זה היה הסוגיה שלמדנו, רמב"ם הלכות מלכים. איך אתם יודעים שהיינו עסוקים בביאת המשיח? כי ויאר את העגלות, זה רמז לענייני ביאת המשיח. איך אתה יודע? הדה הוא דאמרינן בתפילה, בצלותי, בעגלה ובזמן קריב. כך נוסח מדרש. הדה הוא דאמרינן בעגלה ובזמן קריב. טלפלוט. זאת אגב ההוכחה שהם התפללו נוסח ספרד. הדה הוא דאמרינן בעגלה ובזמן קריב. יעץ מחפור קונר, עיקר ומשיחי בעגלה ובזמן קריב. מצוין. יופי. נו, מה פשט? פשט פשוט. מתי אבא מתחיל לממש את מה שאביו שמר את הדבר? מיד. אביו שמר את הדבר, זה לא הלך הביתה, נכנס למיטה וחיכה שזה יקרה. לא זה נקרא ציפית לישועה. ציפית לישועה זה מה אתה עושה בשנייה הזאת כדי שזה יתרחש. חפץ חיים אומר שציפית לישועה זה כמו הצופה. צופה זה שומר העיר. הצופה הוא לא זה שיושב ומחכה באופן פסיבי, הוא זה שרושם יומן תצפית. אם הוא מאבד לשנייה אחת ראייה, והוא מאבד לשנייה אחת שמירה, הוא יכול להרוס את כולנו. חשוב מאוד שהצופה ידע פרט נוסף, שהוא מאוד מאוד חשוב. אוי לצופה שישכח את זה. הוא צריך לזכור שהוא חייב להיות ערני, והוא צריך לזכור שהוא חייב בענווה. ואוי ואבוי לו אם הוא יחשוב שהוא הרמטכ"ל. כלומר, אוי ואבוי לנו. יכול להיות שהוא מזהה משהו מאוד ברור לו. חלה עליו חובת דיווח, ואם היא לא מספיק מטופלת, חלה עליו חובת זירוז בדיווח, זהו. הוא לא יכול להזיז גדודים. הצופה צריך לדעת את מקומו. צופה לגויים. צופה העיר. אתם יודעים מה זה הציפית לישועה של יעקב? פשוט. לך נראה את מה? שלום אחיך. ואת שלום הצון. ללכת לראות את שלום הצון ואת שלום אחיך, והשיבי נימה דבר. כלומר, מה אמור יוסף לחזור ולהגיד, אבא, זה בסדר? לכולם יש סוודרים? מה זה והשיבי נימה דבר? ילדים טובים. כולם בסדר, והמצב של הצון, אוקיי, מסביע רצון, הגדיים בצדדים. מה, למה הוא שולח? אגב, תזכורת. הוא שולח אותו לאזור קרב. הוא יודע שאחיו שונאים אותו ולא יכולים לדברו לשלום. דבר זה היה יעקב יודע ומאב מתחתכין, אומר המדרש. אני הייתי יודע שאחיו שאחיך שונאים אותך ושלחתיך לשם. מה הוא שולח? זה ואביו שמר את הדבר. זאת הפעם היחידה בתורה שהאינני לא מופיע אחרי הודעת השם. אברהם, אברהם ויומר. הנני, ויומר, כך נעד בנך. זאת הפעם הראשונה שהענני מופיע אחרי הודעת השליחות. הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם, ויומר, הנני. אבל מה התפקידים המדויקים שלי? אז אומר לו, התפקידים שלך הם שניים. אתה אמור לטפל בצון, במשביר לכל בני ישראל, אתה אמור לטפל בחומר, ואתה אמור לטפל באחדות של אחיך, במהות, בשלום אחיך. זה תפקידך. יוסף מבין שיעקב ששומר את הדבר עזר לו רק בדבר אחד. הוא הפך את סדר החלומות. קודם כל, לך נראה את שלום אחיך, ואז תגיע לשלב של שלום הצאן. כשהם יגיעו למצרים, אתם זוכרים מה יהיה הדבר הראשון שהוא יעשה? הוא ישים רועי צאן בגושן, הוא ינהל את אנשי המקנה פה, את שרי המקנה פה, הוא יכלכל אותם לחם לפי הטף, אבל קודם כל הוא צריך לגלות מה? גשונה אליי ויגשו, אני יוסף אחיכם. מה עושה את האחים האלה אחים? האהבה החיצונית, בשבוע שעבר ראינו את המסתמה פה ואת המסתמה פה. זה אחיו ביקש לאורגו, זוכרים? וזה אחיו ביקשו לאורגו? זה אחיו ביקש לאורגו, כי בודעיו מספיק למוסר טבעי איסבי כדי לא לממש את זה. זה אחיו ביקשו לאורגו? אני מבין בדיוק את האחים שמבקשים לאורגו. יש כאן ראייה שהיא מהותית שונה את המציאות, את העולם. כשיוסף רואה את כל אחיו כשמש וירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לו, יוסף מגלה שהנקודה המאחדת היא האין סוף ברוך הוא. והצדיק הוא מי שמצליח להיות צינור מוחלט של האין סוף. והצדיק הוא מי שאין לו משלו כלום, והוא כל כולו ביטול גמור, לא של שמש וירח ואחד עשר כוכבים. אלא הוא צינור מוחלט של אין סוף. 11 כוכבים ושמש וירח משתחווים לו. זה דבר שקשה לקלוט אותו. הוא יוסף, אתם יודעים על שם מה הוא יוסף? הוא יוסף על שם יוסף השם לי בן אחר. זה מהותו. ושם יהיו נקודות הקושי שלו. כל מה שהוא יבקש לגלות בעולם זה אהבה, ושם תהיה הנפילה שלו. מתחילת הדרך. הוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה. אשת פוטיפר. כל מה שהוא יבקש לאורך כל הדרך לעשות, זה לגלות שיש נקודת אין סוף בעולם. נקודת האין סוף הזאת באה לידי ביטוי בעוצמות שיכולות להכיל את כולם. ויקר יוסף את אחיו, והם לא יכירו. אתם מבינים את עומק הפסוק? עומק הפסוק הוא לא ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו, זה ברור, אני יודע את זה. הוא הרי, הם לא יודעים שהוא יוסף, אז אני יודע. יוסף מכיר את אחיו ומכיר באחיו. ויוסף עוד עתיד להכיר את אחיו לעצמם ולהגיד להם נעים להכיר לך אותך. והם לא הכירו הוא. בשום שלב. הוא מכיר בזה שיהודה הוא אריה ונפתלי הוא איילה, כך אומרים חז"ל על ויקר יוסף את אחיו. הוא מכיר. אבל הם לא יכירו הוא. מבחינתם, זה לא ביטוי סתמי, הוא בעל חלומות. הוא לא עוסק במציאות. ולהחזיק בעל חלומות פה במציאות זו סכנה. המבחנים שלו יהיו מכאן ואילך על הסדר הזה כל הזמן. הוא יגיע למצרים, הוא יגיע לבית פוטיפר, ומיד הוא מאוהב על כולם. ברמות טובות ואוטומטית ברמות מסובכות. שני של פרשת מקץ. סליחה, פרק למתת, לא שני שפרק למתת, פרק למתת, נחזור רגע עוד בוי ישב, ויוסף הורד מצרימה. ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורידוהו שמה. תראו את הפסוקים. ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. ויהי זה תמיד סימן של צער, כאב. ותראו איך מהכאב הזה הוא מתרומם. ויר אדוניו כי השם איתו. מצרים. איך אדוניו רואה שהשם איתו? אתם יודעים מה יגיד פרעה כשיגיד לו משה, השם אלוקי העברים שלחני אליך? לא ידעתי את השם. מי השם אשר אשמע בקולו? נער בן 17. הוא נמצא פה שתי דקות. וירא אדוניו כי יוד כיוו כאיתו. לא אלוקים. לא אלוקים. השם. וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו, ויפקידהו על ביתו, וכל יש לו נתן בידו. ויהי מאז יפקיד אותו בביתו ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף, ויהי ברכת השם בכל אשר יש לו בבית ובשדה. ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה כי עם הלחם אשר הוא אוכל. ופתאום הפסוק. ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. מה זה עושה פה בכלל? מה זה תקוע? יש פעמים שהתנ"ך מתאר לנו אנשים שהיו יפים מאוד. דוד, שאול, אסתר, רחל. אתם יודעים מתי? בתחילת הדרך, במפגש הראשון. ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. אבל מה עכשיו אחרי פרק וחצי שאנחנו כבר נמצאים עם יוסף? כבר היינו איתו בבור, כבר היינו איתו בבית, כבר הלכנו איתו לחברון, כבר טיילנו איתו בשכם. מה עכשיו? ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, ויהי אחר הדברים האלה, שמה? אומר רשי שהוא יפה תואר ויפה מראה, וכיוון שהצליח התחיל לסלסל בשערו. ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי. מה קרה פה? הפרשה תספר שני דברים. היא תספר על העוצמה ועל הקושי, על ככל שאדם גדול מחברו יצרו גדול ממנו, ומי שלא יפחד הוא ילמד את זה בפרשה ממש, והיא תספר על ההתמודדות. אתם יודעים מה זה הים רעה וינוס? אתם יודעים מה זה הים רעה וינוס? אין שום הצדקה שהים ישנה מטבעו. אלא אם כן הצדיק גילה לו שהטבע לא מחייב. מה ראה הים והבין שהוא חייב להפוך את טבעו? ראה את יוסף. וינוס ויצא החוצה. הנקודה היסודית של יוסף היא האהבה במובן הכי עמוק של המושג הזה. אין עוד מלבדו. לא להיות אפילו שמש וירח ואחד עשר כוכבים. להיות יוסף. פה, בבור, במצרים, הוא מגיע אל בית הסוהר. בתוך רגע הדבר המרכזי שהוא עושה זה לאהוב. בתוך שנייה מה שמתרחש זה שאוהבים אותו. איך הזכרנו כבר פעם? טועים כשלא אומרים את זה לילדים בגן. אני אומר תמיד להגיד את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מתבלבלים אם לא אומרים את זה. מה הדבר שגורם לנו את כל סיפור הגעת יוסף להיות משנה למלך? שר המשקים ושר האופים. נכון, יפה מאוד. יוסף פותר חלומות, יפה מאוד. אבל תמיד אנחנו מזכירים את זה. איך ידע יוסף לפתור להם חלומות? ברוח הקודש, נכון, בטח. אבל איך הוא ידע שצריך לפתור להם חלומות? הם אמרו לו שהם חלמו. אבל למה הם אמרו לו שהם חלמו? כי היה לו חדר שבו באים להגיד שאומרים ש... רק מסיבה פשוטה. כי יוסף בבוקר, כשהוא העיר את החבר'ה, וירא אותם, והנם זועפים. מן הסתם עברו שם 1,000 איש וראו אותם ואינם עציבים. אבל הצדיק לא יכול לעבור ולראות אותם עצובים ולא לשאול אותם מה קרה. כך יצאנו ממצרים. כל הנקודות של יוסף הם מסביב לאותו ציר. צינור של אין סוף שיכול להכיל את הכל מפני שאין לו מדילי כלום. לכן זה השבט היחיד שהופך להיות אבא. אבל הוא לא רק הופך להיות אבא, אלא אין יוסף. אין בשבטים יוסף. יש בשבטים אפרים ומנשה. אתם זוכרים את הברכה הגדולה, מלאך הגואל אותי מכל רע? היא נפלאה, אבל איך היא מתחילה בפרשת ויחי? היא מתחילה בצורה מדהימה. יעקב קורא ליוסף, ויברך את יוסף ויאמר, האלוקים אשר יתהלכו אבותיי לפניו, האלוקים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ. אתם שמעתם פה ברכה ליוסף? זה סוף הברכה. אתם מבינים למה קוראים לו אברך? כי כל עניינו זה רק להבריך את כוחו למקום הבא. אתם מבינים למה קראו לו יוסף? כי כשהוא נולד אמרו, הוא יקרב עוד אחד. אם ההכרה את לא יכולה לעצור לשתי שניות ולהגיד שכוח ריבונו של עולם תודה, עוד אחד. אבל רק תודה, 10 שניות תודה. אין זמן. זה לא עניינו בכלל. זה בכלל לא העניין שלו. כל העניין שלו זה מה שהים מבין. ראה ארונו של יוסף. הביטוי בחזל הוא ראה עצמותיו של יוסף. אתם יודעים מה זה עצמותיו של יוסף? זה מה שהיה שם בחטא. זה מה שנקש. כשרשי יתאר בויחי מה קורה לו שם. ויפוזו זרועי ידיו. ותשב באיתן קשתו. תראו שם את רשי. כשרשי יתאר את ההתמודדות, את העוצמה, את הכוח. הוא הביא דיבתם רעה של האחים. נכון? כי היו דברים שהוא לא היה יכול לשאת, מזלזלים בפני השפחות. המפרשים אומרים מיד, לא כתוב ויוצא את דיבתם רעה, אלא ויווה. אף פעם לא כתוב ויווה דיבה. מה כתוב? להוציא דיבה, הוצאת דיבה, לא הבאת דיבה. המפרשים אומרים, ההבדל בין הוצאת דיבה להבאת דיבה, זה שהוצאת דיבה זה שקר. הבאת דיבה זה אמת גמורה. אבל זה לא משנה כלום. מה זה משנה בכלל? אז על ויבא יוסף את דיבתם רעה, אתם זוכרים את התיקון שהוא עושה? כשהוא הולך להתוודע אל אחיו, והוא הולך להגיד להם, אני יוסף. אז יש חשש. הזכרנו אותו. כשהוא יגיד להם, אני יוסף, אשר מחרתם אותי, אולי יהיה מצרי אחד שיראה את זה? תשאיר שומר אחד. תשאיר את ראש השבק. תשאיר המתכל. הפגישה האחרונה שלך, יוסף, עם 10 האחים שעומדים פה עכשיו מולך, לבד, הייתה בבור. מה אתה עושה? לסכנה גדולה ירד יוסף אותה שעה. אבל מה זה מעניין אותו בכלל? אם יולבן אחד מאחיו בפני מצרי? עכשיו אני אגיד לכם מה הוא אמר כשהוא אמר גונוב גונבתי וגם פה לא עשיתי מאומה. שנה על זכרתני ושנה על והזכרתני. והקשנו קושייה אמיתית, באמת. זה א' ב' של השתדלות. זה הדבר הכי לגיטימי בעולם. למה, מה זה אשלך על השם יאהבך והוא יכלכלך? לא ללכת למכולת. אז אם אתה רוצה שהוא ידבר על העניין של פרעה, לא עם שר המשקים שעוד שלושה ימים פרעה נושא את ראשו. מה הבעיה? מה הוא אמר לו? שיגיד לו, תגיד לפרעה שאני, ואני אגיד לפרעה שאלוקים יענה את שלום פרעה. אתה יודע מה אני הולך לעשות שם? אתה יודע איזה קידוש השם הולך להיות? שישתף אותו כבר, שיתחילו לרקוד. מה הבעיה? מה הוא עשה רע? אי אפשר להגיד, אבל אני יודעתי זה פשוט בפסוק. אתה מדבר עם שר המשקים. כשאתה מדבר עם שר המשקים, אתה באמת צריך להגיד לו שאתה נמצא בבור על לא מאומה. כי זה נכון. כי שר המשקים הוא נציג השלטון. שר המשקים הוא זה שילך לדבר עוד רגע עם השופט, פרעה. השר המשקים הוא זה שעכשיו הולך להיות העורך דין שלך אצל השופט שלך. ואז אתה אומר לו, לא עשיתי מאומה. אין שום דבר שמצדיק את זה שאני פה בבור. אמת לאמיתה, אין שום שאלה. חלק מהמפרשים אומרים, כי גונוב גונבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור. חלק מהמפרשים אומרים הפוך, הרי אתה רואה שמינו אותי פה לשר בית הסוהר כמעט. אז אתה מבין שזה הכל שקר אחד גדול. כי שמו אותי, אתה רואה איפה. יפה. אז מה כן לא בסדר? נכון, יוסף. פשוט לא עשית מאומה כי שמו אותך בבור. אין שום קשר בין מה שעשית לבין להיות בבור. אבל לא עשית מאומה? אתה לא למדת רש"י על ותישא אשת אדונה ותינאה? אתה לא למדת שהיה מסלסל בשערו? אתה לא הלכת איתנו בפרק למתת כשהיה כתוב היבוא הביתה לעשות מלאכתו, אחד אמר מלאכתו ממש ואחד אמר לא בדיוק? אתה לא עברת איתנו את כל הכאבים כשהעדפנו לקרוא את אונקלוס לעשות מלאכתו, לעשות חשבון ביתו, ואז ראינו שלעשות מלאכתו זה לעשות צרכיו עמה ברש"י? אבל אז אתה עשית את כל הדברים הגדולים, ואז נסת ויצאת, וכל הדברים העצומים, הכל נכון. הכל אמת לאמיתה. אבל לא עשיתי מאומה? עכשיו, למושג לא עשיתי מאומה יש שתי משמעויות. יש לא עשיתי מאומה שבאמת צריך לשמוע שר המשקים. אבל יש את מה שיוסף רוצה ללמד אותנו. ויוסף רוצה ללמד אותנו דבר אחד. שצדיק הוא הכוח להזדקך ולתקן. ושצדיק הוא מי שיודע את כוחו ומתקן במקום שבו בא כוחו לידי ביטוי. ושהניסיונות של צדיק הם הניסיונות שנוגעים בטבע והם באים בצורה הכי קשה, הכי מנוגדת. כמו הים שרואה ומבין שהוא צריך לשנות את טבעו בפני יוסף. יוסף לוקח אותנו עם כל סיפור אשת פוטיפר למקום הכי מרומם שיכול להיות של עבודת מידות, של העבודה על, על, על אותה התכונה הכי גדולה של יוסף, הכי קשה של יוסף. אולי הכאב הגדול ביותר של יוסף כשהוא מדבר עם שר המשקים, זה החובה שלו להגיד לשר המשקים את מה ששר המשקים צריך לשמוע. בכלל לא על זה הוא רוצה לדבר. רק אמרו לו, תיזהר, תגיד לשר המשקים מילה אחת אחרת, יורידו לך את הראש. אבל זה לא מה שהוא רוצה לדבר עליו. הוא רוצה לדבר על וינוס וייצא החוצה. אגב, מה היה חסר בפסוק אם היה כתוב רק וינוס החוצה? חשבתם פעם, מה היה חסר בפסוק? ויעזוב בגדו בידה, וינוס, ויצא החוצה. תסתכלו רק שנייה אחת בפסוק, תראו שיש שני פסוקים. לכן מתבלבלים לשנייה. יש שני פסוקים, אחד אחרי השני. מסובך. פרק למתת, אני חוזר שם לפרק למתת. אולי לפני הוויינוס החוצה, תראו רגע את המהלך הזה. ויהי אחר הדברים האלה, אני חוזר לפסוק ז', ותישא אשת אדונה ותנה על יוסף, ותאמר שכבה עמי, וימאן. ויאמר אל אשת אדונה, ואין אדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי. איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוקים. הוא לא נס, הוא לא בורח, הוא מסביר, הוא מנסה לשכנע. אבל הוא עוד לא מספיק בורח, כן צריך לברוח. יש את השלב שבו אתה צריך לברוח. לא תמיד אתה יכול לשכנע, לפעמים אתה צריך לברוח. איך שואל האדמו"ר הזקן, למה ברחנו ממצרים? למה ברח העם? מה יש? מה הבעיה לצאת ממצרים? כי מגיע לנו לצאת ממצרים, הרי פרעה אומר קום וצאו. אומר האדמו"ר הזקן, בתניא, מצד פרעה ודאי שאנחנו יכולים לצאת. אבל אם מצידנו לא נדע שצריך לברוח, לא נזכור שמצרים רודפת אחרינו. זה לא מצד פרעה בכלל. מבחינת פרעה אנחנו צריכים לצאת. אבל מבחינתנו אנחנו צריכים לברוח. הוא מנסה לצאת, הוא מנסה לצאת, הוא מנסה להסביר. והיא כדברה אל יוסף יום יום. תשמעו את הפסוקים, בואו נעבור עליהם רגע, פסוק י'. ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות אמה. אתם שומעים את האישה, את אשת פוטיפר, את צרוריה, אתם שומעים אותה? מה היא ביקשה? לשכב אמה? חס וחלילה. רק לשכב מה? אצלה, להיות אמא, נכון? אגב, איך הפרשה התחילה? איך הפרשה התחילה? מה היא אמרה לו בהתחלה? בפסוק ז', ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדונה ותנה על יוסף, ותאמר, שכבה עמי. מה קרה? הבינה עם מי יש לעסק. ועכשיו היא אומרת, מה פתאום? אתה סתם עם כל הדמיונות שלך, לא דיברתי על זה בכלל. אני לא נוצאתי מילה על זה, רק אמרתי לשכב אצלה, להיות אמא. הלאה. ויהי כהיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. יש דיון בין הפרשנים, מה זה כהיום הזה? כהיום הזה זה יום מיוחד מיוחד, יום עידיהם, יום חגם. או כהיום הזה, כמו היום הזה, כל יום יצרו של אדם מבקש להורגו. ויהי כהיום הזה. וכל יום הוא מבקש להורגו, וכל יום השם מצילו, וכל יום אם אין השם מצילו, הוא נופל בו. ואין איש מאנשי הבית שם בבית. ותתפסהו בבגדו לאמור שכבה עמי. ויעזוב בגדו בידה, שימו לב ליוד ב' וליוד ג'. בואו נתמקד רגע. ויעזוב בגדו בידה, וינוס נו, וייצא החוצה. יוד ג', ויהי כראותה כי עזב בגדו בידה נו, וינוס החוצה. מה היא ראתה? מה היא ראתה? שהוא נס. מה הוא באמת עשה? הוא נס ויצא החוצה. אתם יודעים ממי הוא למד? מאבא שלו. אתם זוכרים שאבא שלו ברח מעשיו ואז וייצא יעקב? אתם זוכרים שכל התפקיד של יעקב היה להפוך את הבריחה ליציאה? את זה היא לא מבינה בכלל. היא רואה רק את המנוסה. הוא מבין שצריך לנוס. ואז הוא שואל, אז בשביל מה קיבלתי עכשיו אשת פוטיפר בקופסה? אז למה זה הגיע אליי? אז מה עכשיו אני צריך לעשות? אז מה הולך לצאת מזה? וינוס, וייצא החוצה. ויקיר אותה, כי עזב בגדו בידיו הינוס החוצה. היא את כל הוויצה לא מבינה. היא מבינה את הוויינוס. גם יהודה עובר תיקונים. גם האחים עוברים תיקונים. הצדיק הוא מי שמלמד לעבור אותם. אתם מכירים את התיקונים שעוברים האחים בפרשה שלנו במקץ? זה הפרשות. הפרשות זה התיקונים. הם עוברים תיקונים, אבל הם לא מספיקים. וכל התהליכים שעושה יוסף וכולם שואלים למה מתנקר אל אחיו, הוא לא מתנקר אל אחיו. כל התפקיד שלו זה לך נראה את שלום אחיך. שלום אחיך זה לא יש להם סוודר. שלום אחיך זה הם שמש וירח ואחד עשר כוכבים גיבורי כוח עושים רצון בוראם. זה שלום אחיך. אחרת אין שלום אחיך. שלום אחיך זה הם בתהילים לאינסוף שבהם. אז למה הוא לא עוצר באמצע? בבקשה. נו, הם מגיעים אליו. פרשת מקץ. מתי פעם ראשונה שהוא כמעט נשבר? פרשת מקץ. בואו נלך ביחד. תעזרו איפה אנחנו. פילי פלוט, אחד אחד. הנה, אבא שומע ישבר במצרים פרק מ"ב. נכון? קדימה. הם מגיעים, פסוק זין. ויר יוסף את אחיו, ויקירם, ויתנקר עליהם, וידבר איתם קשות. נו, מי שאוהב מתנקר? ודאי, מיד נבין למה, כי זה התפקיד של הצדיק, להביא אותי למקום הזה. ויאמר עליהם מאין באתם, ויאמרו מארץ כנען לשבור אוכל. ויקר יוסף את אחיו, והם לא יכירו, דיברנו. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, ויאמר עליהם מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ בתם. הזכרנו בשבוע שעבר שהם באו מעשרה פתחים. ושהוא לא בודק את השמות, הוא לא נותן לאף אחד לבדוק את השמות כדי שאף אחד לא ידע. הלאה. ויאמרו אליו, לא אדוני ועבדיך באו לשבור אוכל. הוא ממשיך. וזאת תיבחנו. חי פרעה פסוק תתוו, אם תצאו מזה כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה. עכשיו במהירות את זה. שילחו מכם אחד ויקח את אחיכם ואתם יאסרו ויבחנו דבריכם האמת איתכם. אתם זוכרים שהם היו פעם עשרה ושלחו אחד? מישהו היה בבור. הם היו עשרה ואחד לא היה בדיוק. וישוב ראובן אל הבור. בואו נחזור ממש לאותם תמונות, ועכשיו תראו איך הוא עושה להם את זה שלב אחרי שלב מדויק. שילחו מכם אחד ויקח את אחיכם, ואתם יאסרו ויבחנו דבריכם האמת איתכם. לאן הלך ראובן אגב לפי חז"ל? לאבא, לחברון. האחד, לאן צריך ללכת עכשיו? לחברון, להביא את בנימין. ואם לא חי פרעה כי מרגלים אתם, ויאסוף אותם אל משמר שלושת ימים. ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו ויחיו את האלוהים אני ירא. שלושת ימים, יום שלישי. מה? למה זה קשור? מה? מתן תורה עוד לא היה. למה זה קשור? והיא ביום השלישי בהיותם כואבים. מה הם עשו ביום השלישי? מה הוא עושה ביום השלישי? הוא ביום השלישי אומר, חבר'ה, את האלוקים אני ירא. אצלנו ביום השלישי, פתאום, די, אי אפשר. לא יכול להיות. למה הוא נתן להם שלושה ימים שם? בואו נראה, אולי אתם בשלושה ימים האלה, כי פעם שלושה ימים לא עזרו לכם. אולי הפעם שלושה ימים כן. ביום השלישי זאת עשו ויחיו את האלוהים, אני ירא. אם כנים אתם, אחיכם אחד יאסר בבית משכרכם, ואתם לכו אביו שבר אבון בתיכם ואת אחיכם אביו. הקטון תביאו אליי ויאמנו דבריכם ולא תמותו ויעשו חן. לכאן הוא רצה להגיע, פסוק א', עכשיו העיקר. לכאן הוא רצה להגיע שלב א'. הם צריכים לעשות תיקון, נכון? הוא עוסק בתיקונים, עכשיו הם. ויאמרו איש של אחיו. אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. עצום. ויען ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי עליכם לאמור, אל תחטאו וילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש. והם לא ידעו כי שומע יוסף כי המליץ בנותם ויסוב מעליהם ויבק. מכל מיני כיוונים אפשר לשאול פה. מה אומר פה ראובן? הם עושים תשובה, הם בוכים ועושים תשובה עכשיו, אז מה ראובן אומר? אמרתי לכם. שמה? לא, הם לא מזכירים, זה לא בסדר מה שראובן עושה. בואו תקשיבו טוב מה הם אומרים. ראובן אומר להם דבר עצום. ראובן אומר להם, אתם עושים תשובה? ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו. פתיחה אדירה, זה פתיחה של וידוי, נכון? יום כיפור. אבל אשמים אנחנו. על מה? על מה? שראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. ועל עצם המחירה עשיתם תשובה? ועל העניין להרוג עשיתם תשובה? לא היינו בסדר בעניין של מה? שכשהוא היה בבור עם נחשים והקרבים, ראינו אותו בצרת נפשו ולא שמענו. ויען ראובן אותם לאמור, אבל על מה אני דיברתי? על אל תחטאו בילד בכלל ולא שמעתם. אתם שומעים את ראובן? לא יודע מי הכניס לנו לראש לדרוש את ראובן תמיד ככה. אתם שומעים מה הוא אומר? מה אמרתם? זה תשובה. ספורנו אומר את זה. ספורנו אומר את זה בלי ראובן. ראובן מוסיפים אחר כך. ספורנו אומר מיד, אבל אשמים אנחנו, אז זה אשמים אנחנו. פה אנחנו יכולים לעצור, זהו התיקון נגמר. אמרתם אנחנו מקבלים ערבות. אמרתם חטאנו בכל ישראל הרעבים, אמרתם חטאנו בהבנת האחווה. הוצאתם בכלל את המילים האלה. אבל צריך להמשיך. ראובן, אתה כן אמרת? אתה אמרת, לא אמרתי לכם, אל תחטאו בה. ילד. הילד איננו. ואני, אנה, אני בא. אבל הילד רצה לשמוע בבור, אך הוא לא רצה לשמוע ילד. אך הוא רצה לשמוע. הוא שומע פעם ראשונה את המילה, אבל אשמים אנחנו על אחינו. פעם ראשונה הוא שמע את המילה. אבל הוא לא שומע תיקון. הוא לא יכול לעמוד בזה, ויסוב מעליהם ויבק. וישוב עליהם, וידבר עליהם, ויקח מאיתם את שמעון. מבינים את הצדיק? הוא רוצה לעצור, אבל אסור לו. אתם יודעים למה אסור לו? איך שואל העקדה, מי מינה אותו? אבא. אבא אמר לו, לך נראה את שלום אחיך. סיימתי את התפקיד? לא. אז אני באמצע התפקיד. למה הוא לא שלח מכתב לאבא 20 שנה? כי אם הוא היה שולח מכתב, הוא היה אומר, אבא, השליחות נכשלה. אין סיכוי למה ששלחת אותי. לא הייתה לו דרך אחרת לכתוב לאבא. מה הוא היה כותב לאבא? אבא, אני במצרים, למה? העגלות, ששכחנו לגמור אותן. וירא את העגלות. אבא, כשפירשתי ממך, היינו עסוקים בביאת המשיח. הדאו דאמרינן בעגלה ובזמן קריב. מיירנו שם, לא גמרנו את זה. הדאו דאמרינן בעגלה ובזמן קריב. וירא את העגלות. אתם יודעים מה הפשט? פילי פלאות. אחרי 22 שנה שולח יוסף את העגלות ואומר, אבא, אתה זוכר ששלחת אותי? למה שלחת אותי? למה שלחת אותי? לראות את שלום החי ואת שלום הצון. אתה יודע איך קוראים לזה? משיח. מה זה לראות את שלום החי ואת שלום הצון? זה להביא גאולה לעולם, כי אתה ביקשת להישב בשלווה, וקפץ עלינו רוגזו של יוסף. אז שלחת אותי להביא משיח. הלכתי להביא משיח. תכננתי לחזור עד הערב. באמת התוכנית שלי הייתה, ויקרב משיחי בעגלה ובזמן קרי. בעגלה זה הכי מהר שיכול להיות. אני מבקש מחילה, זה לא הלך בעגלה, זה היה בעגלות. אבל ביצעתי את שליחותך, אבא. לא עצרתי שנייה באמצע. חלק מהשליחות הזדקחתי 10 שנים על הדיבה, 2 שנים לא עשיתי מאומה, חלמתי בחלום ששמש וירח ו11 כוכבים משתחווים לי. ואתה שומר את זה עד עכשיו. אני מזכך את זה. שנייה לא עצרתי במימוש מה שאתה שלחת אותי. כי כדי לראות את שלום החי ואת שלום הצון, אני צריך להיות צינור מוחלט. אני לא יכול להחזיר את העסק באמצע הדרך, כשהחרטה היחידה היא, אבל הוא בכה מדי ולא שמענו. ואז מגיע השלב הבא, פרשת הכסף. מה הם עושים בפרשת הכסף? נו, מה הם עושים בפרשת הכסף? כמה פסוקים קדימה? וישאו את שברם פסוק כבב על חמוריהם וילכו משם. ויפתח האחד את סקו לתת מספו לחמורו במלון, וירא את כספו והנה הוא בפי אמתחתו. ויאמר אל אחיו, ושב כספי, וגם הנה באמתחתי, ויצא ליבם ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו? וואו, כמעט אנחנו אומרים, או הנה! היינו מצפים שעכשיו יבוא איזה שליח של יוסף ויגיד, או לחיים! רשי גם הרגיש את זה. לכן רשי אומר, מה זאת עשה אלוקים לנו להביאנו לידי עלילה זו, שלא הוא שב אלא להתעולל עלינו. הכלי יקר אומר, רשי, למה אתה עושה את זה? למה אתה לא רואה שהם עושים תשובה? למה? כי אם היו עושים תשובה, יוסף היה בא עם השליח לעצור את זה. למה? כי רשי למד את הפסוקים כמו שהם כתובים. מה זאת עשה אלוקים לנו? אתם רואים איך זה? עוד קצת, עוד קצת, עוד שוב איזה לכל החיים. זה הכאב הגדול של יוסף. עם שר המשקים אני צריך לדבר. כי העורך דין בבית הסוהר אמר לי, תשתוק שלא ישמעו אותך. אם רק הייתי יכול להגיד את מה שאני רוצה. רק הייתי יכול להגיד את הסיפור של אשת פוטיפר, את הסיפור של ההתמודדות, את הסיפור של העוצמה, את הסיפור של מז, את כל הסיפור. כל הפרשה היא והיא מקץ שנתיים ימים, על מה שנתיים? על המשך הזיכוך עד להיות לי. צינור מוחלט. נו, מה קורה אז? יעקב מדבר איתם, הם חוזרים, ואז מגיע סוף הפרשה. סוף פרשת מקץ, הפרשה שלנו השבוע. הוא שולח את סיפור הגביע. אני מדלג על כל האמצע, הרי בסיפור הגביע הוא חוזר על הכל. מה הוא עושה בסיפור הגביע? הוא שם באמתחת בנימין, בקיצור, באמתחת בן רחל, טרפים, לא טרפים, גביע, מה זה משנה בכלל, זה אותו דבר. הוא שם באמתחת רחל גביע, עושים את זה אותו דבר, הוא מנחש בגביע, אבל הוא מנחש בטרפים. ועכשיו הוא מחזיר אותם לתמונה שם, והוא שואל אותם, זוכרים מה נשמע? הוא עושה תמונות, זה אלבום. כל פסוק פה זה תמונה באלבום. בז, 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 תמונות, 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 עד שמשהו יקרה. ויבוא יהודה ואחיו בית היוסף, פסוק י' ד' בסוף הפרשה, מ' ד' י' ד', והוא עודנו שם, ויפלו לפניו ארצה, ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם עלו ידעתם, כי נחש ינחש יש לך כמוני. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק, האלוהים מצא את אבון עבדיך. למה יהודה הוא המוביל? כי יהודה הוא היחיד שעד היום נתגלה בתיקון צדקה ממני. בשביל מה הופיע פרק למתחת באמצע? כדי לגלות מי זה צדיק. הוא הופיע בתיקון. אז יהודה מוביל. אנחנו באמצע התיקון. אז יהודה עכשיו המוביל, והוא עומד מול יוסף, ועכשיו תהיה התמודדות בין שני המתקנים. התגוששות. מי המתקן האמיתי? מי שיהיה המתקן האמיתי, הוא זה שיהיה הרב על בנימין. הוא הצדיק. היום יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק, האלוהים מצא את אבון עבדיך. 90% הושלם. תגיד את המילים. הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. מה הסברה של יהודה? קדושה. אחדות. מה עם אבא? מה עם אבא? אבא יבוא למצרים. לא יודע אם שמתם לב פעם. יהודה אומר, את כל התוכניות של יוסף גם אני עושה. אבא יודע בדיוק איפה אנחנו. ואבא יבוא למצרים. ונהיה פה במצרים ביחד. הבנו, מגיעה לנו גלות. תפסנו. זה אגב מה שהאח הקטן שלנו, שלא נספר לך עליו, זה שאנחנו אומרים לך שהוא מת. זה מה שהוא חלם. שיום יבוא ונהיה רעבים, ונבוא לאיזה איש אכזר ונבקש אוכל. יהודה אומר, גלות, כולנו פה, כולנו עבדים לאדוני. יעקב יגיע. ויאמר, חלילה לי מעשות זאת. זוכרים את האלוקים אני ירא? אתם עושים תיקון על חשבוני? כך אתם הולכים להקים בית תפילה לכל העמים? אתם הולכים לעשות תיקון על חשבון המוסר המזויף שלי? כלומר, אני אקח את כולכם להיות עבדים כדי שאתם תנקו את המצפון שלכם? וחטאתי לאלוקים. איפה אתה חי? מה הולך פה? האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד. ואתם עלו לשלום אל אביכם. וכל אימת שאני מגיע לפסוק הזה, אני אומר, רגע, 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 יוסף, תיזהר, תיזהר, הם עוד יכולים להגיד בסדר. אם הם יעצמו עכשיו יגידו, אוקיי, הולכים על זה. הכל מתוכנן, אין שום דבר לא מתוכנן בפרשה. הולכים על זה? קדימה. הולכים על זה. מה ההצעה? שמה? שהאיש אשר נמצא הגביע בידו נשאר פה? אז פה בני רחל? נכון? שם בני לאה והשפחות? כך בדיוק התחילה הפרשה, בשני בוישב, מה אתם רוצים? הם בשכם, בני רחל עם אבא בחברון. מה בעיה? חוזרים להתחלה? לי יש עוד 22 שנה. כמה שצריך. עד שתהיה פה ערבות. זאת השליחות שלי. אני לא פותר חלומות. אני בסך הכל שליח נאמן. וישלחהו מעמק חברון. חברון לא בעמק, חברון בהר. אבא אמר לי, אתה לא שליח שלי. אתה שליח של אברהם ויצחק ויעקב. אתה שליח של הכל. ואז בא יהודה. ומה אומר יהודה בסוף? מה הוא מציע? ושוב אני אומר, רגע יהודה, תעצור, הוא יסכים. מה הוא מציע יהודה? יהודה אומר, לא, 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 אני אהיה עבד תחת הנער, והנער יעל עם אחיו. פלאי פלאות. ואז יבוא יהודה, יבואו האחים בלי יהודה, ויגידו, אבא, שר סוף סוף להירגע. אין יהודה, לא נורא, אבל במקום יש בנימין. באמת? נפלא, סעודת הודיה. ממש? מה הסברה שלו? מה הסברה? אתה הרי רואה שאני המנהיג פה, נכון? ויבוא יהודה ואחיו, ויגש אליו יהודה. אתה גם יודע שאני לא המנהיג כי אני הבכור הביולוגי, נכון? כי הרי ישבו לפניך בסעודה בכור כבכורתו והצעיר כצעירתו. כלומר, אתה מבין שהעם הזה בצרה הקשה ביותר שלו, בשעה הכי קשה שלו, כשהאבא הזקן מחכה בבית, הדבר שהוא הכי צריך עכשיו זה את המנהיג הזה. נכון? אתה מבין את זה? עכשיו אני בא להודיע לך הודעה. לאבא שלנו היו שתי נשים. הילד הזה הוא הבן של זאת שהילד שמת הוא הבן שלה. עם ישראל יכול להסתדר בלי מנהיג, אבל עם ישראל לא יכול להיות בני לאה בלי בני רחל. הנער יעל עם אחיו. אותי לא צריך. אבא צריך שלום אחיך. אבא צריך בני לאה ובני רחל. יוסף מת. לכן יהודה אמר בנאום עכשיו, ואחיו מת. עד לפרשה הזו הוא לא אמר ואחיו מת. הוא אמר האחד איננו. כי אם הוא עדיין היה חושב שהאחד איננו, הוא לא יכול להציע את זה. הוא אומר מסיבות שלא ניכנס אליהם עכשיו, זה צריך עוד זמן. אחיו מת. ממילא יש מבני רחל רק את בנימין. בני רחל ובני לאה, זה מה שאבא רוצה. כי איך אעלה אל אבי, והנער איננו איתי. ונראה ברע אשר ימצא את אבי. זה כל חלומו של אבי בעולם. בני רחל ובני לאה. ולא יכול יוסף להתאפק. אתם יודעים מה זה ולא יכול בעברית? ולא יכול בעברית זה הוא לא יכול, אין לו יכולת. ולא יכול בעברית פירושו אין לו רשות. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה. מרגע שהצדיק הביא אותי אל התיקון, אין לו רשות של עוד שנייה אחת להתאפק. עוד שנייה שהוא מתאפק, זו רשעות. ויאמר הוציאו כל איש מעליי. כל הפרשות עסוקות רק בסוגיה אחת. אין מושלמים. איך מתקנים? השלמות היא התיקון. יוסף הצדיק הוא זה שלוקח אותנו למקום הזה שהים רואה את עצמותיו ומבין שהטבע כולו צריך לזוז מפניו. לעולם תיקרא פרשת וישב ערב שבת חנוכה. כי כל נס חנוכה, יותר מכל נס אחר, הוא לא שמשהו בטבע השתנה. הוא לא שניצחנו את המצרים. הוא לא שניצחנו את הפרסים בפרס. על זה שניצחנו את היוונים אומרים הלל. אז למה מדליקים נרות חנוכה? על נס אחר לגמרי. מה היה הנס? המהר"ל שואל את השאלה הזו, מה היה הנס? נניח שלא היה שמן, ולא היו מוצאים חנוכיה בכלל. אז מה היה? אז לא היו סופגניות. מה היה? מה היה קורה? אז נר לי, לא דקיק. מה היה קורה? לא היה חופש חנוכה. מה היה? הלל היו אומרים על יוון. אתם שמעתם פעם על נס שנהייתה לנו מצווה? זה נס יהודי מוזר. יהודי בדרך כלל אצלו נס זה שהוא השתחרר ממצווה. הנס זה שנוצרה לנו מצווה, מה זה טוב? הנס הוא שניצחנו את היוונים, על זה אומרים הלל, מצוין. על למה מדליקים נרות? מה הכנו כאן? כי מצאנו, לא היינו מוצאים. אומר המהר"ל, הנס הוא שהבנו שיש לנו אור בעולם שאנחנו יכולים להדליק איתו כל חושך. הנס הוא שאנחנו מגלים שאנחנו יכולים לעשות מהלילה אור, שאנחנו יכולים לייצר מכל מצווה, שהכל מציאות של מצווה. הנס הוא שאין טבע. הנס הוא שמה שאתם קוראים טבע זה פשוט לבוש שמסתיר נס. הנס הוא שאין טבע. או יש טבע. אבל השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים ללמעלה מהטבע. הלמעלה מהטבע הוא לא כוכב ענק, 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 יותר גדול, מלנת אלפים גדול מהשמש, כמו שהילדים אומרים. הכי גדול זה אני, עם רגליים וידיים, ויצר טוב ויצר הרע, ואשת פוטיפר ודיבתם רעה. שלוקח את הכל. וכל הטבע כולו נס. כשהוא רואה לא את נשמתי, לא את רוחי, אפילו לא את נפשי, את עצמותיי. את הכל עצמותיי תאמרנה, השם היא כמוך. שיהיה לנו חג שמח, וישועות ונחמות.